השיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.
עד עכשיו בעצם הסברנו, ואני מדגיש את זה במכוון, כשנתחיל פרק חף ב' אנחנו נראה קצת ראיית זווית שונה. עד עכשיו אמרנו ככה, שבדיבור של האדם יש שני, לא יודע אם לקרוא לזה מרכיבים או הגדרות. אז אחד הדברים הוא שהדיבור שלנו ברגע שהוא יוצא מהפה שלנו, הוא נפרד מאיתנו. הדיבור יוצא, אתה מוציא מילה מהפה, אז היא יצאה ממך, זהו. זה כבר לא ברשות רע. וכן, כמו שאמרנו פעם שעברה, מילים אי אפשר להחזיר. אוקיי? זה הדבר הראשון. עוד עניין אמרנו שיש בדיבור, שהדיבור מגלה לזולת. הדיבור מגלה לזולת. כן? הידע הדיבור, בעצם אתה מתקשר עם הזולת. כי כל עוד אתה חושב, אף אחד לא יכול לקרוא את האותיות של המחשבה שלך. אז על מנת שהשני ידע מה אתה חושב, אתה חייב לדבר. אתה מתקשר עם הזולת. אז מה זה אצל הקדוש ברוך הוא? אצל הקדוש ברוך הוא כתוב שבעשרה מאמרות נברא עולם. אז באמת העניין הראשון, שכמו שאצלנו הדיבור, הוא בעצם מגלה מן האלם אל הגילוי ומחבר אותנו לזולת, אז העניין הזה קיים אצל הקדוש ברוך. כביכול, הזולת זה העולמות, על ידי הדיבור שלו נברא העולם. כמו שאנחנו על ידי הדיבור שלנו מתקשרים עם הזולת, אז כביכול, על ידי הדיבור שלו, השם כביכול יצר עולמות, יצר זולת. אוקיי? אבל ההבדל בין הדיבור שלו לבין הדיבור שלנו, שאצלנו הדיבור באמת שהוא יוצא מהפה שלנו, הוא יצא מאיתנו. אבל לא ברשותנו, הוא נפרד מהאדם. לעומת זאת, הדיבור של השם, אין לו לאן לצאת. מדוע לא? כי לית אתר פנוי מיני. ולכן כשהדיבור יוצא מפי השם, זה כביכול הדיבור יוצא בתוך השם עצמו. אז להיות שהדיבור יוצא מתוך השם, הוא יוצא מהשם, אבל מאיפה הוא יוצא? כל העולם זה השם. לית אתר פנוי מיני. אין מקום פנוי ממנו. אז יוצא שהדיבור של השם יוצא לתוך עצמו. אז יוצא שבכל מקום, אז הוא לא נפרד מהקדוש ברוך הוא. אז יוצא והיות שהעולמות נבראו במעשרה מאמרות, והמאמרות הללו הם בתוך הקדוש ברוך הוא עצמו, אז יוצא שבעצם איפה העולם נמצא? בתוך הקדוש ברוך הוא. כל הנבראים,
מה שמסביר לעולם, מה שמתוכן
נמצא בשמיים? גם. פה זה יותר, כי אתה יכול להגיד שהשם באמת ברא עולם, ברא נברא, בורא אותו בכל רגע, אבל הנברא הוא דבר בפני עצמו, הוא נפרד מהשם. פה הוא מחדש, לא רק שהשם בורא כל נברא, לא רק שהשם מהווה כל נברא בכל רגע ורגע, אלא הנברא נמצא בתוך הקדוש ברוך הוא. זה על דרך הזיו של השמש שנמצא בתוך השמש עצמו. ממילא העולם, אז מה אמרנו בעצם? שהדיבור של השם כביכול דומה לדיבור שלנו רק בנקודה הזו שהוא ברא עולמות. כמו שאצלנו הדיבור מחבר אותנו לזולת. יוצר תקשורת בינינו לבין הזולת. אבל הגירעון הזה שיש בדיבור שלנו, שהדיבור נפרד מאיתנו, זה אצל הקדוש ברוך הוא לא קיים. שום דבר לא נפרד ממנו, כי הכל זה בתוך עצמו. ובכן, זה לא שיש עולם והשם נמצא בתוך העולם. העולם נמצא בתוך הקדוש ברוך הוא. זה הרבה יותר מזה. אוקיי? זה מה שדיברנו. אז עכשיו, אז אם כן, השאלה היא, אם באמת הכל נמצא בתוך הקדוש ברוך הוא, אז מדוע אנחנו רואים מציאות שלכל הפחות בהרגשתנו היא כן נראית לנו כנפרדת? אנחנו רואים עולם, העולם תופס מקום. אז העניין הוא ככה, מצד האמת האלוקית, הכל נמצא בתוך הקדוש ברוך הוא. הבעיה היא איך זה מגיע לנבראים. איך זה לנו מגיע. אז בואו, אני אסביר לכם, אני אקדים את המאוחר. דיברנו על זה פעם, הרבה פעמים, אבל אנחנו נחזור על זה עוד פעם, כי זה קשור לפרק. למשל, בשולחן ערוך, לא יודע איזה סימן או זוכר, אבל יש הלכה, האם אדם שאין לו כיפה, יכול במקום הכיפה לשים את היד? לא. למה לא? כי אתה לא יכול עם עצמך להסתיר את עצמך. לא, אין עצם מסתיר על עצם. אין עצם מסתיר על עצם. היד זה אני, והראש זה גם אני, אז אני אסתיר, אני מחסה את עצמי? לא יכול. אני צריך משהו חיצוני. או בגד, או כיפה, או יד של מישהו אחר. כי זה מישהו אחר, אבל עצם לא מסתיר על עצם. למה מביאים את זה בחסידות? כדי להסביר מה שאומרים, הוויה הוא האלוקים. כי לכאורה לומר את המשפט הוויה הוא האלוקים זה קל. אבל לכאורה זה מורכב. למה זה מורכב? הוויה זה מידת החסד. עניינו השפעה, גילוי. אלוקים זה גבורה, זה עדר ההתפשטות, זה צמצום. אז זה שני תנועות הופכיות. אחד עניינו לגלות, ואחד עניינו להסתיר, להעלים. אז איך אני אומר הוויה הוא האלוקים כאשר הם שני הפכים? אז ההסבר הוא קודם כל שאין עצם מסתיר על עצם. באמת, האסתר של שם אלוקים הוא לא אסתר אמיתי. אבל שואלים זה לא נכון, זה אסתר אמיתי, ואני אגיד לכם למה. הרי דיברנו על זה כמה פעמים, שוב אני חוזרים על הדבר הזה כי זה קשור לשיעור. כל נברא ונברא, אנחנו לומדים כבר הרבה זמן על כך שבעצם, כמו שהזכירו קודם, הסיבה שהנברא קיים, שיש בו דבר הוויה. וכן הסברנו פעם שיוד כה וו כה זה מורכב מבעצם ארבע אותיות, א וו א זה הוויה, שהשם יש הוויה, השם מהווה את העולם, והיוד שנמצא, אז כתוב שכשיש פועל ויש יוד בראש המילה, זה מראה על התמדת הפעולה. זאת אומרת שההוויה הזו היא הוויה תמידית. לעולם הוויה דברך ניצב בשמיים. וכן אומרים בתפילה, ואתה מחיה את כולם, אז אומרים, אל תקרא מחיה, אלא מהווה. וכן, ואתה זה מאלף עתיו, א זה אם הוצאות הפה, וו זה עוד משהו, לא משנה עכשיו, בעצם, ואתה על ידי האותיות, מאלף עתיו, של עשרה מאמרות, כל הזמן השם מחיה ומהווה את העולם בכל רגע ורגע. לא, הוא מהווה, כן, אוקיי, הוא מהווה את העולם. יש הוויה, יש הוויה, כל הזמן יש העולם מתהווה מהשם מחדש. אנחנו, כשאנחנו רואים את העולם מסביבנו, אנחנו לא רואים הוויה אלוקית, אנחנו רואים רחוב רוטשילד, רחוב נורדו, מרצדס, בי-אם-וי, זרה, קסטרו, זה מה שאנחנו רואים. אבל עכשיו, אתה נכנס למקום, לקניון, מה זה הקניון הזה? אז זה כל הזמן השם מהווה אותו, בכל רגע ורגע. אבל אנחנו לא רואים את זה. למה לא רואים את זה? כי יש שם אלוקים שמעלים ומסתיר. ובכן כתוב שמש ומגן, הוויה אלוקים. כמו שהשמש ישנו נרתיק, שמסתיר ומעלים עליו, כדי לאפשר לנבראים לקבל את האור שלו, אז ככה כביכול, אצל הקדוש ברוך הוא יש שם אלוקים שמסתיר ומעלים על שם הוויה. ובכן אלוקים בגמטריה טבע, וטבע זה מלשון טובעו בים סוף. כשאדם טובע בים, אז הוא מוסתר. הים, המים מסתירים עליו. הדבר הוויה שמלובש בכל נברא ונברא, כדי להוות אותו בכל רגע ורגע, השם אלוקים בגמטריה מעלים עליו, מסתיר עליו. עד כדי כך שאדם יכול להגיע למסקנה שאין בלבל, העולם מתנהל לבד, אין בלבל בית לבירה זו. אז יש אסתר. אז אם יש אסתר, איך אתה אומר שהוויה ואלוקים כולו אחד? זה דבר אחד, זה לא דבר אחד. הוויה זה גילוי, ואלוקים מעלים ומסתיר, זה לא דבר אחד. אז המשל הוא מאוד ארוך, אבל תן לכם דוגמה. יש משנה ויש גמרא. לפני הגמרא לא היה גמרא, היה רק משנה. עכשיו, מה זה גמרא? מה זה משנה? למשל, יש משנה עם שלוש דינים. אוקיי? יש הרשע של התחילת המשנה, האמצע של המשנה והסוף של המשנה. מה הגמרא עושה? מי שמכיר את הסגנון, הגמרא בעצם לוקחת את ההתחלה ודנה עליה. מה המקור של זה? מאיפה זה בא? אולי זה קרה? וככה בעצם, מה זה המשנה? הגמרא זה הפינוח של המשנה. הגמרא, סליחה. הגמרא זה הפינוח של המשנה. אבל אתם יודעים למה כתבו את הגמרא? למה בעצם היה צריך את הגמרא? כי היות שהייתה ירידת הדורות, אז באמת היה צריך לבוא תנאים לפניח לנו את המשנה. אבל התנא, כשהוא כתב את המשנה, הוא ראה במשנה את כל האורך, כל הרוחב, כל השקלא וטריא, כל הפלפול הארוך שיש בגמרא, הוא, במשנה הוא ראה את הכל. וכן אם פעם ניסיתם, כשאדם לומד משנה ולומד גמרא, הוא מבין טוב טוב הגמרא, זאת אומרת, הוא טוב טוב פינח את המשנה, אז אחרי זה כשהוא קורא את המשנה, הוא קורא את המשנה באופן אחר לחלוטין, למה? כי הוא רואה בתוך המשנה את כל העומק, כל הרוחב, כל האורך, כל הפלפול והשקלא וטריא שיש בגמרא, כי הוא רואה עכשיו. אז כמו שאנחנו רואים את זה אחרי שאנחנו לומדים את הגמרא, והם ראו את זה, התנאים הקדושים שהם אמרו את המשנה, הם ראו את זה לפני. אוקיי? מה זה קשור לנו? שימו לב. רב נכנס לתת שיעור בכיתה. מה הוא עושה? הוא צריך, הוא מבין שהוא לא יכול ללמד את התלמידים עם אותו אוצר מילים, כמו שהעניין מונח אצלו. אז מה הוא צריך לעשות? הוא צריך להעלים ולהסתיר על עומק שכלו, על עומק חוכמתו, ולצמצם את עומק חוכמתו ועומק שכלו במשל. ובכן מוסבר בחסידות שנותנים משל, צריך מאוד מאוד להיזהר. למה צריך מאוד להיזהר? כי אם אתה אומר משל לא מכוון, המשל לא בדיוק ממש מתאים לרעיון שאתה מנסה להעביר דרכו, אז זה כבר לא משל, כי אתה מסביר משהו אחר. היה חסיד שנכנס פעם לאחד הרביים, הרבי רשב, וביקש תיקון. שואל אותו הרבי איזה עבירה עשית? אז הוא אמר, נתתי שיעור והמצאתי משל משלי. ועכשיו אני מבין שמשל לא שיקף את עומק הרעיון. במשל לא הצלחתי לבטא את עומק הנמשל, ובכן בעצם לא עברתי את העניין טוב. איתתי את הזולת. אבל משל אמיתי הוא בדיוק דומה לנמשל, הוא משקף את הנמשל. עכשיו שימו לב, שהרב מעלים את עוצם שכלו ועומק חוכמתו במשל, התלמיד שהוא מקבל את המשל, הוא לא רואה במשל את עומק הנמשל. הוא לא רואה. אבל מה? אם הוא ייקח את המשל הזה ויעבוד עליו, יעבוד, ילמד אותו עוד פעם, ילמד אותו עוד פעם, ילמד אותו עוד פעם, אז מה יקרה לו? יקרה לו מה שחכמים אמרו, כאי איניש עדת דרבה עד 40 שנים. בסוף, הוא יוריד את השכבות, והוא יצליח לגלות עומק הרעיון שמסתתר מאחורי המשל שהרב נתנו. כי המשל הוא לא אסתר אמיתי, הוא משל על מנת לאפשר לתלמיד לקבל, אחרי שהתלמיד מקבל, אם הוא עובד על המשל, אז הוא יצליח לגלות את עומק הנמשל. עכשיו, אצל מי המשל מסתיר? אצל התלמיד. אבל הרב הוא זה שנתן את המשל. כשהוא נותן את המשל, מה הוא רואה במשל? הוא רואה את הכל הנמשל. התלמיד שמקבל את המשל, באמת בהנחה ראשונה, בשלב של ההתחלה, הוא לא מבין איזה עומק רעיון מסתתר. אבל אצל הרב המשל לא מסתיר, כי הוא זה שלקח את הכל הנמשל והכניס אותו במשל. אז הוא רואה במשל את כל הנמשל. אצלו זה מאיר. כמו שהתנא רואה במשנה את כל אורך ורוחב פלפול השקלא וטריא של הגמרא. אצלו זה לא מסתיר. אצל הדור שבא אחרי התנאים, כשהם הסתכלו במשנה, הם לא ראו בהשקפה ראשונה את כל עומק הנמשל. את כל הרעיון הפנימי של המשנה. אז מה עשו? עבדו על זה. עבדו, 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 ובסוף הגיעו למסקנה. הצליחו לפנח את עומק הרעיון שמסתתר במשנה. הם היו צריכים אבל לעבוד על זה, מלמטה למעלה. אבל התנא הוא, אצלו זה עיר. כשהוא אמר את המשנה, אז הוא ראה במשנה את כל מה שאחרי זה התנאים גילו בגמרא, הוא ראה את זה לפני. אצלו זה לא מסתיר. בוודאי, זה עבודה של התלמיד. כן, את העבודה של הרב זה לתת משל מכוון, ואחרי שהתלמיד קיבל מהרב משל מכוון, אז הוא יכול לקחת את המשל, לעבד אותו, לעבוד עליו, להתייגע עליו, ואז לאט לאט לגלות, זאת אומרת באיזשהו שלב, הרב והתלמיד יגיעו לעמק השווה, בהבנה. אלא שאצל הרב זה היה מלכתחילה, הוא ראה את הכל מלמעלה למטה, אצלו אף פעם שום דבר לא הסתיר, ואצל התלמיד זה מלמטה למעלה. עכשיו, מה כל זה קשור אלינו? זה פשוט. בוא נאמר שהוויה זה המשל, זה הנמשל, זה הקדוש ברוך הוא. אבל השם ידע שאם הוא יתגלה בשם הוויה בלי להעלים ולהסתיר, הנבראים יתבטלו במציאות. העולם לא היה נברא גשמי כמו שהוא עכשיו. והשם רצה עולם גשמי, כי נתאווה לא התברך דווקא בעולם גשמי ותחתון. ובכן כביכול הוא היה חייב להסתיר את עצמו באמצעות שם אלוקים. על דרך מה שהרב מסתיר ומעליק על עומק, מסתיר ומעלים על עומק הנמשל, על עומק הרעיון, על עומק, עומק חוכמתו באמצעות משל. אבל שוב, כמו שאצל הרב המשל מסתיר רק לגבי התלמיד, אבל אצל הרב המשל לא מסתיר, אותו דבר, כל הצמצום שיש בעולם זה רק לגבינו. האמת מצד השם אין צמצום, הצמצום לא מעלים. מבחינת השם העולם בתוך הקדוש ברוך הוא, כי העולם נברא לידי הדיבור שלו, והדיבור שלו כמו שאצל האדם, כל עוד הדיבור נמצא אצלו בשכל ובמידות, ועוד לפני זה, עוד לפני עוד שהוא בכלל, כן, אתם זוכרים את זה, מה שלמדנו פרק א', אז הדיבור הוא בעדר תפיסת מקום. ואצל הקדוש ברוך הוא, גם אחרי שהוא ברא את העולם, גם אחרי שהוא אמר 10 מאמרות, אצלו הדיבור בטל אצלו, כמו אצלנו עוד לפני שבכלל זה היה, האותיות היו בשכל. אז יוצא שהעולם נברא, אבל העולם נברא והדיבור שלו נמצא בתוכו. אז כל העולם נמצא בתוך הקדוש ברוך הוא. ולכן מה זה העולם? זה אלוקות. למה אנחנו רואים בכל זאת עולם גשמי? זה אנחנו רואים ככה. כי השם הסתיר, מעלים על עצמו. אבל האסתר הוא רק לגבינו. האסתר הוא מסתיר רק לגבי התלמיד. לגבי הקדוש ברוך הוא אין אלם ואסתר. זאת אומרת, אנחנו מבחינתנו יש כאן קיר. נכון?
צריך להתבונן באלוקות או בהוויה, כי...
עכשיו למה השם הזה?
מה נשאר? להתבונן באלוקות כל הזמן? בטבע?
לא, קודם כל...
אם ההוויה זה הסתרה, איך אפשר להתבונן בהוויה?
כן, להתבונן בעובדה הזו שהשם מהווה את העולם בכל רגע ורגע, ושכל המציאות של העולם היא בעצם עין אלוקי שמלובש ביש, וכל הזמן העין אלוקי מלובש ביש ומהווה אותו בכל רגע ורגע, צריך להתבונן בזה. אבל מה הטבע תיתן לך? אתה, אני אגיד, לא, לאו דווקא, כי תראה, אלו שחוקרים את הטבע, מה הם עושים? הם כל הזמן אומרים לך איך הטבע עובדת, אבל הם אף פעם לא חיפשו מאיפה זה בא. אוקיי, הטבע עובדת ככה. אז אומרים לך, יש חוקים בטבע, הנמלים עובדים ככה, והדבורים עובדים ככה, והארי עובדים ככה. אבל מי ברא את הטבע? היש הזה, מאיפה הוא בא? היש הזה הוא בא מעין, עין אלוקי שעשה יש.
צריך להתבונן כל הזמן.
צריך להתבונן, כן, כל הזמן שצריך ללמוד רבי חסידות ולהתבונן בעניין הזה של אחדות השם, מה שאנחנו לומדים עכשיו. ואז בעצם אתה, לפעמים אתה נכנס באיזשהו בית מלון, כן? אתה יודע, בית מלון, וואו, זה יפה, כן? ואתה יודע, יש יפה ויש בר ויש לובי ועולם הזה, בריחה ופורש ומרצדס. אז אתה מאבד לשלונות, נכון? אתה פתאום שוכח שיש הקדוש ברוך הוא. אתה רואה איזה וילה ככה באיזה הרצלי הפיתוח, אתה מאבד השתונות, אז תעצור, תתבון, מה זה כל זה? כל זה זה הוויה אלוקית. הדבר הוויה ברא את זה, ויות שהדיבור לא יצא מעצמו, כי לא תתר פנו מיני, אז כל הדבר הזה, מה זה? נמצא בתוך השם. רק אני רואה את זה ככה, כי השם הסתיר את עצמו, והדיבור שלו מגיע אליי באמצעות סדר השטל שלו, על ידי צמצומים וכו' וכו'. כן. א' כל זה א' א' שנייה. א' כל רגע.
לא אומר כאילו לא מבין שאתה לא מבין. זה לא מה שאתה שואל, שאתה אומר שאתה מבין. אתה לא בעצם, זה לא המטרה.
מה זאת אומרת? תקשיב, אני אתן לך דוגמה, אוקיי? פעם הרבי אמר, שאל את השאלה שלך. מה הוא שאל? הוא הביא שיש אמרה מפורסמת, דיברנו על זה פעם, שהצמר צדק, האדמו"ר השלישי בחב"ד אמר, שכפי שיהודי מעמיד את עצמו בשבת בראשית, כך יהיה לו כל השנה. זאת אומרת, שבת בראשית יש לו השפעה על כל השנה. אז הרבי שאל שאלה פשוטה, מה מיוחד בשעות בראשית? מה חסר פרשיות חשובות בתורה? פרשה של עשרת הדיברות וכדומה. למה דווקא בראשית יש לו השפעה עליי? אז הסברנו שהרמב"ן אומר שבראשית ברא, המילה ברא זה מלשון בריאה. ומה זה בריאה? יש מאין. אוקיי? הסברנו עשרות פעמים בשיעורי חסידות פה שרק השם יכול לעשות יש, כי הוא היש האמיתי. עכשיו, ברגע שאנחנו מגיעים למסקנה שהעולם נעשה מאין נהיה יש, כי לא היה כלום, אוקיי? אני שוב עושה את ההבחנה. בכל נברא יש את הממשות שבו, את החומר שבו, ואת הרוחניות שבו, הנפש שבו. אוקיי? אז באמת בפרה, הנפש של הפרה השתלשלה מפני שור שבמרכבה. אבל הנפש שלו, הגוף שלו, הגוף של הפרה עם הזנב וארבע רגליים, הוא לא היה בעולם וירד בהדרגתיות. הוא לא השתלשל מאף מקום. ומאין נעשה יש. פתאום. ובכן אמרנו שבר שעבר שיש שני מיניצים, יש ירידה הדרגתית על ידי השתלשלות, כמו אילה ועלול, סיבה ומסובב, אבל כדי לברוא את היש הגשמי, השם עשה דילוג, קפיצה. כי אין דבר רוחני שאתה כל כך השתלשל, ופתאום מהדבר הזה ייווצר פרה. אין כזה דבר. ובכן, מאין נעשה יש. אוקיי? מאין נעשה יש. עכשיו, אם אתם זוכרים, הסברנו שכשעין, מעין אתה עושה יש, זה נקרא חידוש. וכשאתה מחדש דבר, אתה חייב חייב לפעול את החידוש בכל רגע ורגע. אתם זוכרים את המשל? עם האבן. אבן לא עפה. כשאתה זורק אותה, כוח דוחף אותה. אתה מחדש באבן תעופה. ברגע שהכוח שדוחף את האבן מפסיק לדחוף אותה, היא שוב מיד נופלת. למה? כי אם אתה לא מחדש בה כל רגע ורגע את התעופה הזו, אז זה יורד. השם עשה מאין יש, זה חידוש, זה כמו להעיף אבן. השם צריך להעיף את האבן כל רגע. כל שנייה העולם נעשה מלא דבר דבר, לא דבר דבר, לא דבר. אז העולם הוא אלוקות. ופה אנחנו יודעים יותר מזה, שבעצם גם אחרי שהוא ברא אותו, הוא נמצא בתוך עצמו, אז אין עוד מלבד. אז מה זה כל כך, למה זה חשוב לדעת את זה? אומר הרב, אם אתה באמת המונח הזה יהיה חדור אצלך, בתודעה שלך, זה יהיה חלק מהשקפת עולמך, זו יהיה הצורה שבה אתה, זו יהיה המשקפיים שדרכם אתה תסתכל על העולם, ועל כל המציאות של העולם, אז כל השנה יהיה שונה למשל. אתה עכשיו מתנגש עם מכשול, דבר שמרגיש שהמכשול הזה מונע ממך לעבוד את השם. אז יש לך שתי אפשרויות. אתה יכול להגיע למסקנה שמה, שזה מכשול אמיתי, הוא תופס מקום, והוא באמת מפריע לעבוד את השם. אבל אם אתה נזכר שכל מה שמסביבך נברא על ידי השם בכל רגע ורגע, ולא רק זה, גם אחרי שהוא נברא הוא נמצא בתוך השם, המציאות האמיתית היא שאין עוד מלבדו. האם יכול להיות שהשם יעשה מציאות שתלך נגדו? לא. ממילא אני מבין שהוא לא מציאות אמיתית, וכל הסיבה שהשם שם את זה, זה רק כדי לנסות אותי. זה רק ניסיון. הרב אומר, אדם שאומר ככה, הוא גם לא מתעצבן. הוא גם לא מפחד. הוא יודע שהכל בהשגחה פרטית. הרי, מאיפה זה בכעס? כתוב באגרות הקודש של האדמו"ר הזקן, סימן חפה, נדמה לי. הוא מביא שמה, דיברנו על זה פעם, הוא מביא שם את האמרה, הבעל שם טוב אומר על המשנה, כל הכועס כאילו עבוד עבודה זרה. אז שואל הבעל שם טוב, אוקיי, מה הקשר בדיוק בין כועס לעבודה זרה? אז הוא מסביר ככה. עבודה זרה זה לא רק מי שאומר שבודה הוא אלוקים. עבודה זרה זה אם יש מציאות שהיא זרה לקדוש ברוך הוא, ואתה מרשיב אותה, כמרכיב ששולט עליך. אתה רואה שיש עוד דבר בעולם שיכול לשלוט, והשליטה שלו לא תלויה, זה לא קשור לקדוש ברוך הוא. אז עכשיו הוא אומר ככה, יש אחד שבא, למשל, וגורם נזק לשני. גורם נזק לשני. עכשיו, האמת, מי שגרם נזק עשה עבירה, והיה לו בחירה חופשית. האם לגרום לך את הנזק, אם הוא יהודי, כן? לגרום לך נזק או לא לגרום לך נזק. אוקיי? ואז שים לב, אז הוא, למה באמת זה עבר דרכו? כי כתוב מגלגלים חוב על ידי חייו. ומגלגלים זכות על ידי זכאי. אז הוא גרם נזק למישהו. אז הוא עשה עבירה, ויש דינים, מה הוא חייב, מה הוא לא חייב. כן, חובל בחברו, חבל חמישה, חייב בושת וכו' וכו'. אבל זה מבחינת המזיק. מבחינת הנזק, הוא צריך להרגיש רק דבר אחד. הרי אין עוד מלבדו. ואין שום דבר בעולם שמתרחש אם השם לא רוצה. אין אדם זוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן החיזו מלמטה. כל העולם הוא הוויה אלוקית. עכשיו, מה הוא? הוא באמת היה בעל בחירה, האם לגרום לי את הנזק או לא לגרום לי את הנזק. אבל אם הוא זה לא היה, אם הוא לא היה זה שגרם לי את הנזק, אז הייתי מקבל ממישהו אחר. כי אני הייתי צריך לקבל את זה. שאני מאמין בזה. אני חי אין עוד מלבדו. היה לו מזמן, ראיתי מכתב של הרבי, ממש שלשום, או אתמול אפילו. אחד התייעץ להינצל מכעס, שהוא כועס הרבה. אז הרבי אומר, אמר לו, כתב לו במכתב, אתה תתבונן מה שכתוב ברש פרק ממלף בטניה. שמה? שהנה השם נמצא עליו, הוא מלא כל הארץ כבודו, הוא מביט עליו, הוא בוחן כליות ולב עם עובדו כראוי. אם כל הזמן תדע שהשם נמצא פה, אז איך אתה קם? השם פה נמצא פה, עכשיו פה, נמצא עליו, פה. והוא בוחן אותך, ואתה קם משתך, והוא פה, רק, תירגע. תירגע. וגם הוא פה. והכל זה הוויה אלוקית, הכל זה בהשגחה פרטית. הכל אלוקות. וזה הרבה דברים. כן, הסברנו פעם שעבר ש... כי אם אתם זוכרים, קישרנו את זה עם יוסף ואדמור הזקן. שהיוסף כתוב שמה, ויוסף הורד מצרימה, והמדרש אומר, הורד מלשון רודה. מלשון רודן שולט. אז זה לכאורה מוזר. יוסף נכנס למצרים, ושם הוא בבית הסוהר, ומה המדרש אומר שהוא הבעל הבית? הוא לא בעל הבית, שולטים עליו. אז אומר שמה המדרש, מלפני זה המדרש אומר, שכשיוסף ירד לשם, הוא ירד עם השכינה. כשיוסף נכנס לכלא, הוא נכנס עם הקדוש ברוך הוא. ובכן שמה, אם שמתם לב בפרשה, פתאום כל המצריים, פתאום שם שמיים שגור בפיהם. רואים שהשם איתו, השם מצליח בו, שמעתי שהאלוקים פותר לך מחלומות. מה היה? בעצם, הוא הביא שם איתו את הקדוש ברוך הוא. וברגע שהוא נמצא עם הקדוש, הוא הבין שכל הכלא הזה זה אין עוד מלבדו. הכל, אתן לך דוגמה. אתן לך דוגמה. עוד מעט בעזרת השם יהיה פורים, אז מה נובע מהר? אז יש, אני יודע שזה לא כל כך הנושא, זה כן הנושא, כי חייבים לחדד ולהסביר, להגיד מילים בלי באמת לפרט את זה לפרוטות, אז לא למדנו כלום, זה להגיד מילים בלי משמעות. עוד מעט יהיה פורים, ואנחנו יודעים שהגמרא שואלת, שהתלמידים של רשב"י שאלו אותו, מפני מה התחייבו ישראל שבאותו הדור קליה? בעצם מה זה העונש הזה? שואה. ואז כל אחד אומר, רשב"י אומר, בגלל שנהנו מסעודתו של אותו רשע. אז כולם שואלים, גם אם תגיד שהם אכלו טרף ושתו יין נסך, בסדר, זה מצדיק שואה? תינוקות, נשים, ילדים, חוץ מזה... או, אז הרב אומר, הוא מביא את מה שאתה אומר, הוא אומר, אוקיי, אז אם ככה צריך להניש רק אלו משיבים בין 20 שנה ומעלה. כי רק מגיל 20, אדם ראוי, מענישים רק מגיל 20 בבית דין. אז במילא, מה אתה צריך להרוג את כולם, ילדים, קטנים, נשים? אם זה הסעודה, אז רק אלו שהיו בשושן הבירה, הם נהנו בסעודה. אז עדיין, זה דבר ראשון. בית, יש דעה שאומרת על הפסוק, לעשות כרצון איש ואיש, שהיה אוכל מחלקה כשרה למהדרין. אז זה באמת לא מובן. אז באמת הגיעו לארמון של אחשוורוש, אכלו אוכל כשר למהדרין, יין עם החותמת של הבדץ, מפני זה מגיע לכם כיליון. לא, מה עשיתי? כולה אכלתי קצת בשר. ואפילו עם הרבה. אז הרבי עונה שאם אנחנו מדייקים, לא כתוב שמה שהחטא היה שהם אכלו. כתוב נהנו. מה זה נהנו? זה לא, הבעיה זה לא הבשר. גם לא הלחם וגם לא היין, אפילו אם הוא היה טרף, זה לא הבעיה. הבעיה היא הרבה הרבה יותר עמוקה. הבעיה היא ככה, שימו לב. עם ישראל הם כבשה אחת בין 70 זאבים. והקיום שלנו הוא קיום מופתי. קיום מופתי, היום רואים את זה, כן? אנחנו מוקפים מזאבים, והקיום שלנו הוא קיום מופתי. למה אנחנו באמת מתקיימים? כי יש שומר, יש שומר שומר עלינו. כן, יש שומר ששומר עלינו, ובעצם היות שהרועה נמצא, הזאבים לא תוקפים אותנו. מה היה באותו תקופה? באותו תקופה התחילו יותר מדי להנות מהקרבה של אחשוורוש. זה הפירוש נהנו. הם לא נהנו, הפרה זה לא שהם אכלו, הם התחילו להנות מזה. אבל אני כמו כולם, אני בבית הלבן. ואז מה הבעיה? הם התחילו לחשוב שמה? שאחשוורוש הוא מקור ההשראה, הוא שומר עליהם. פתאום התחילו לחשוב שהזאב הוא הרועה. בזה הם סילקו מעצמם את ההשגחה העליונה. ובכן לא היה כאן עונש, היה תוצאה. מי תיקן את זה? תיקן את זה אסתר המלכה. איך? מה היא עשתה? היא עשתה, היא הלכה למצוא חן בעיני המלך אחרי 3 ימים שהיא צמה מעת לעת. מה היא רצתה בזה? היא רצתה בזה להעביר לעם ישראל, תקשיבו טוב. אתם רואים את אחשוורוש? הוא מריונט. הוא בובה. הוא לא מחליט שום דבר. אין עוד מלבדו. יש מפעיל עליון שמושך את החוטים. בגלל שלא התנהגו, לא התנהגנו כראוי, אז המפעיל העליון אמר לבובה לתת לנו סתירה. עשינו תשובה. עכשיו על פי טבע צריך לעשות כלי, אז אני עושה כלי, אבל הוא לא מחליט שום דבר. מי שמחליט, אין עוד מלבדו. כל העולם בתוך השם. הכל זה הוויה אלוקית. אין אדם זוקף מלמטה, אלא אם כן יחיזו עליו מלמעלה. בבטח גוי שאינו בחירה חופשית. זה ודאי ישירות מהקדוש ברוך הוא. ממילא מה היא עשתה? היא בזה רצתה להראות, חבר'ה, אתם יודעים, אתם כמו ילדים שהולכים לתיאטרון וחושבים שהבובות הן דמויות אמיתיות. העולם הוא אין עוד מלבדו. כל העולם זה בובות. כל העולם זה בובות. הבעיה שאתה לא חי ככה, העולם תופס מקום ואתה מתרגז. ולמה הוא עשה לי ככה? וחבל שלא עשיתי ככה. אם הייתי עושה ככה, אז אולי יותר טוב ככה. אתה יודע, היה יהודי, יש יהודי בטקסס, אני אומר את זה בזהירות, כי אני לא זוכר, מה, האירוע בטח אירוע אמיתי, לא זוכר את המילים המדויקות, מה שהיה בדיוק, אבל התוכן הוא התוכן ככה. יש יהודי בטקסס שהוא שליח, ולפני הרבה הרבה שנים הוא הלך לבית הכנסת עם הבן שלו, הבן שלו רץ לכביש ונדרס, ולא עלינו נפטר. אבא שלו היה גר בכפר חבד, היה חסיד מבוגר, והאחים נסעו כמובן לטקסס מיד ללוויה ולתמוך באח שלהם. הוא לא יכל לטוס, אני לא זוכר למה הוא לא יכל לטוס, כנראה בעיות של בריאות. כשהוא ליווה את האחים שלו לשדה התעופה, בעצם הבנים שלו שנוסעים לאח הזה שעכשיו שיקל את הבן שלו, אז הוא תפס אחד הילדים ואמר לו, בהזדמנות שיהיה לך תגיד לבן, לאבא של הילד שנפטר, תגיד לו בשמי ככה, שאנחנו קיבלנו חינוך שמי שאומר אילו ולולי, הוא כופר בקדוש ברוך הוא. אילו הייתי הולך מפה, לולי לא הייתי לוקח אותו, ואם הייתי הולך משם. אז אתה אומר, מה זה פועל? זה פועל שאדם רגוע, מסתכל על העולם באופן אחר. בכל דבר הוא את יד השם, הוא חי את השם. זה הסתכלות אחרת. הוא לא דואג, הוא לא מאבד אשתונות שיש בעיות בפרנסה. בכל דבר הוא רואה את ההשגחה העליונה. איך שיד השם פועל פה, ויש פה מסר אלוקי. אני פעם שכחתי בבדיקות הביטחוניות באיסטנבול, מחשב. סיפרתי לכם, כן? שכחתי מחשב. כשאני עולה למטוס השני, אני ממריא, השארתי מחשב חדש, חמוד, בתוך הזה. וחבל לי, חדש, ו... מיד שאני נוחת, אני כולי סוער, כולי עזבני, כולי זה, חוזר הביתה, מה שווה את כל הטיסה הזו, איבדתי מחשב 5,000 שקל. אז אשתי אומרת לי בעדינות, אתה יודע שיש הקדוש ברוך הוא גם, כאילו. אתה יודע שיש הקדוש ברוך הוא, ואם הוא לא רוצה שתבל אותו, לא הייתה מבטא. כאילו, יש אלוקים, אתה יודע, לא. יש אלוקים, יש אלוקים, הקדוש ברוך הוא, יש אלוקים. כאילו, תירגע, זה יהיה הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים הרי שמואל מונקס, בסוף היה שברוך השם מצאתי אותו. אבל שמואל מונקס, פעם נשרף לו כל הבית. היה חסיד של אדמו"ר הזקן. ואז רצו לראות איך חסיד מגיב. בוא נראה עכשיו. אז הוא הגיע כל השריפה הזו, הסתכל, 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 סגר את העיניים, ואמר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שלא עשה ניגוי. אמרו לו, מה הקשר? הוא אומר, כי אם הייתי גוי, גם האלוקים שלי נשרף. בוא לך השם, אני יהודי. אין בית, אבל יש אלוקים. עכשיו, זה קל לומר על זה, אבל זה... אתה יודע, סיפר לי מנהל סמינר שבגרויות של בנות, וזה היה בגרות, היה בגרות באנגלית. ובדיוק באותה בגרות, אחת מהבנות הייתה חולה מאוד. לא יודע בדיוק מה היה לה, היא הייתה מאושפזת חודש, חודש וחצי. והחליטו שהבוחן יביאו אותו לבית רפואה, שהוא יבחן אותה באנגלית. כי היה חבל שתפסיד את זה. אחרי כל כך שנים שהיא עבדה, אז היא אמרה שהיא מסכימה, אז יעשה לה מבחן בעל פה. אז שהוא מגיע, זה בוחן יהודי, ממשרד החינוך, כאילו. אז הוא נכנס לחדר שלה עם המנהל של הסמינר, והוא שואל אותה באנגלית מיד, זה מבחן, מה את עושה פה? או למה את פה? אז הוא רצה בעצם שהיא תענה לו, המחלה שלה, מה יש לה? אז הוא שואל אותה למה את פה? והיא אומרת לו באנגלית, כי הקדוש ברוך הוא רוצה. המנהל מספר לי שהבוחן נהיה חיוור, והוא היה כולו מרוגש, הוא לא ציפה לכזה תשובה. ילדה, למה אני פה? כי השם רוצה. היה פעם יהודי שהיה חולה, וכתב לרבי שהוא מולה דאגה. היה מאושפז. אז מכתב שהרבי כותב לו, על דאגה, בכל מקום ובמקום נמצא הקדוש ברוך הוא, לתתר פנוי מיני, והשם נמצא גם בבית רפואה, לידך, הוא משגיח עליך שם, ובטח הוא יטיב לך. כאילו, אלוקים נמצא פה לידך, אל תדאג. אז הרבי כותב לו בסוף המכתב, אחרי שהוא נותן לו איחולים של רפואה שלמה, הוא כותב לו בסוף, נצורף בצידו, כאילו, הערה אחרונה, כבוד תורתו, שאלה לי לכבוד תורתו, אתה לומד כל כך הרבה חסידות, שמגיע ניסיון, איפה החסידות שלך? הייתי בא מכתב שכותב גם כן, ככה, ילד עד גיל מסוים, חושב שאביו הוא כל יכול. אז אתה הולך, כשאתה ילד בן 5, אתה הולך איתו בבית, ברחוב, אפילו אם יבוא כלבים, הוא לא מפחד, למה? כי אבא פה. כי הוא חשב, הוא חושב שאף אחד לא יכול עליך. עד שהוא גודל מסוים, עד שבגיל מתפתח לו השכל, אז הוא מבין שאתה לא כל יכול. זאת אומרת, בדמיון של הילד, אבא כל יכול, והיות שבדמיון שלו הוא כל יכול, הבן לא דואג משום דבר. הרבי כותב למישהו, אבל בנמשל, השם הוא באמת כל יכול. והוא באמת נמצא לידך תמיד. אז מה אתה מפחד? מאיפה בדאגות שלך? מאיפה הפחד שלך? איפה האמונה שלך? אז זה מה שזה פועל על האדם. שהוא לא כועס, שהוא לא דואג, שהוא מסתכל על כל המציאות אחרת, שהכל נהיה אחרת. הכל נהיה אחרת. המציאות של העולם הופך להיות קצת פחות תופס מקום. וכמה שאדם יותר מעמיק בזה, וחי את זה, וחודר, מרדיר את זה בהשקפת עולם שלו, אז הכל משתנה אצלו. כל דבר הוא השגחה פרטית. כל זה אלוקות. כן? אז בואו נראה את זה קצת בפנים. פעם שמעתי מישהו אומר לי מישהו, חבל שלא החלפתי את הדולרים שלי שבוע שעבר, שהדולר היה יותר גבוה. אז הוא אמר לו, כופר. למה כופר? אם השם היה רוצה שתחליף את זה לפני שבוע, אז היית מחליף את זה לפני שבוע. והשם לא רצה, הוא רצה עכשיו, אז מה? אם. מה זה אם? מי שאומר לולי, אילו ולולי, הוא כופר בהשם. אילו הייתי הולך מפה, אילו הייתי הולך מפה, אז זה כפירה. אז בוא נראה. אז בואו עכשיו נראה למה אנחנו העולם באמת בהרגשתנו לכל הפחות נראה כמציאות. אז אנחנו בעמוד חף זין, אנחנו קצת נקרא מאחורה. לא, שש שורות מלמעלה. ואין שום שינוי כלל לפניו יתברך, ולכן באמת מצד הקדוש ברוך הוא העולם נמצא בתוכו, הכל זה הוויה אלוקית, אין עוד מלבדו, אחדות השם. כל הבעיה זה אנחנו. מה זה הבעיה? בהרגשתנו, למה אנחנו לא מרגישים ככה? למה אצלנו זה נראה שהדיבור של השם הוא כן נפחד? אנחנו מרגישים שאצלו הדיבור שלו הוא כמו הדיבור שלנו. כמו שהדיבור אצלנו נפרד, הוא יוצא מחוץ לאדם, היות שבהרגשתנו העולם נראה כמציאות נפחדת מהקדוש ברוך הוא, אז אנחנו בהרגשתנו, אנחנו חושבים שאצלו הדיבור, דיבורו יתברך, הוא על דרך דיבור אצלנו, שזה נפרד מאיתנו, כאילו העולמות נפרדים ממנו, הם לא בתוכו. למה אנחנו מרגישים ככה? כי זה רק אל הברואים המקבלים חיותם מבחינת דיבורו יתברך, בבחינת יציאתו כבר אל הפועל, בבריאת העולמות שנתלבש בהם להחיותם על ידי השתלשלות, מעילה לעלול וירידת המדרגות. עכשיו, מה זה ירידת מדרגות? זה כל פעם שהאור יורד, אז האור נהיה חלש יותר. ובכן, היות שהדבר, אמרנו שהרי הדיבור של השם זה לברוא עולמות, לברוא נבראים. אבל הדיבור שהוא מתלבש בנו, שהוא בורא אותנו ומהווה אותנו ומתלבש בנו, הוא מתלבש בנו באמצעות סדר השתלשלות. ובכן, כשהאור מגיע אלינו, אז האור הוא לא כל כך חזק. ביותרה מזו, יש צמצומים רבים. ואל תשכחו שהצמצום הוא רק לגבינו, לא לגביו, כי מבחינתו אין אלם ואסתר, המשל לא מסיר על הנמשל אצלו. אבל לגבינו יש. יש דילוי, יש קפיצה, שהשם ברא את העולמות. עד שיוכלו הברואים לקבל חיותם והתאבותם ממנו, ולא יתבטלו במציאות. זה על דרך הנרתיק של השמש, שמסתיר על השמש, והנרתיק של שם אלוקים, שמסתיר על שם הוויה. כדי לאפשר לנבראים להיות במציאותם הם, כמו שאנחנו עכשיו. כי אם שם הוויה היה מאיר, לא באמצעות שם אלוקים, אז זה כמו שהשמש מאיר בלי נרתיק, כמו שאם השמש יאיר בלי נרתיק, הנבראים לא יוכלו לקבל אור השמש מרוב עוצמתו, אם שם הוויה היה מאיר לא על ידי התלבשות בשם אלוקים, אז העולם לא היה נברא מעולם כפי שהוא עכשיו במציאותו, בגשמית הוא לא היה ככה, עולם היה, כי אז היינו מרגישים כמו זיו השמש בתוך השמש. אז היינו מרגישים באמת, אם לא היה צמצומים הללו, שבעצם איפה אנחנו נמצאים בתוך הקדוש ברוך הוא, אז לא היה מציאות. ואם לא היה מציאות, אוקיי, זה לא מה שהשם רצה. השם רצה דירה בתחתינים. למה הוא רצה ככה? ככה, אנחנו לא יודעים. אוקיי? וכל הצמצומים הם בחינת אסתר פנים, להסתיר ולהעלים האור והחיות הנמשך מדיברו יתברך, שלא יתגלה בבחינת גילוי רב. למה? שלא יוכלו התחתונים לקבל. ולכן גם כן נדמה להם, לנו נדמה שהדיבור של השם הוא כמו הדיבור שלנו. שכמו שאצלנו הדיבור נפרד מהאדם, יוצא מחוץ לאדם, אנחנו בהרגשתנו מרגישים שכביכול שאצלו זה גם כן ככה, שהעולמות יצאו ממנו והם נפרדים ממנו. אבל האמת היא שלא תתרפנוי מיני, ובעצם שום נברא. אז יש לנו בו הרבה דברים. יש לנו קודם כל שהנברא הוא עין ואפס. למה הוא עין ואפס? כי כל הזמן מלובש בו דבר הוויה. ואילו היה מסתלק דבר הוויה מהנברא, הנברא היה חוזר להיות עין ואפס ממש כמו קודם ששת ימי בראשית ממש. אני מחבא את המקחן, אין דמויות, ואף פעם לא היו. זוכרים? אז יוצא שקודם כל מצד זה שהיש תלוי בעין האלוקי שמתלבש בו כל רגע ורגע, ולולא העין האלוקי שמלובש ביש, היש היה חוזר להיות עין ואפס, אז קודם כל העולם הוא עין ואפס. השלב הבא הוא, לא רק שהוא עין ואפס, הוא בעדר תפיסת מקום לגמרי. למה? כי אמרנו, כשאני אומר דיבור, הדיבור שאמרתי, אם אני מייחס אותו לכללות כוח הדיבור, הוא לא נחשב, כי אני יכול לדבר דיבור אין קץ. אם אני מייחס אותו לאותיות המחשבה, שאני יכול לחשוב אותיות אין קץ, אז הוא שוב, אין לו תפיסת מקום. אם אני מייחס את הדיבור הזה, לא רק לאותיות המחשבה, לא רק לאותיות הדיבור, שאני יכול לדבר ולחשוב אין קץ, אלא אני מייחס אותו לשכל ולמידות, ששם אפילו לא, עדיין האותיות לא היו מורגשות. אז כמובן שהדיבור הזה שאמרתי הוא בעדר תפיסת מקום. ואם אני מייחס את הדיבור הזה שאמרתי, לא רק לאותיות הדיבור, שאני יכול לדבר אין קץ, לא רק לאותיות המחשבה שאני יכול לחשוב אין קץ, לא רק לשכל והמידות, שזה הרבה יותר, כי שם אין עדיין אותיות, אלא שאני מייחס את זה לאדם עצמו, אז ודאי שדיבור אחד שאמרתי הוא בעדר תפיסת מקום לגמרי. אז הבא אומר, איך העולם, אז קודם כל יש נברא. הנברא הזה הוא עין ואפס. למה? כי כל הזמן צריך שהדבר השם יתלבש בו. בנוסף לזה שהוא עין ואפס, כי הוא כל הזמן תלוי בעין האלוקי, הוא בעדר תפיסת מקום. למה? כי אם אתה לוקח דבר השם אחד, אתה משווה אותו לקדוש ברוך הוא עצמו, הוא בעדר תפיסת מקום. אז א', כל העולם הוא עין ואפס, לא רק שהוא עין ואפס, היות שהעולם נברא ידי דיבור, והדיבור אחד הוא כעין, הוא בעדר תפיסת מקום לגבי הקדוש ברוך הוא עצמו. אז לא רק שהעולם הוא עין ואפס, הוא בכלל לא תופס מקום. ובנוסף לזה, גם העולם שנברא איפה הוא נמצא בתוך הקדוש ברוך הוא. כי הדיבור לא יצא ממנו, כי לית אתר בנו מיני. הוא לא יצא ואין לו לאן לצאת הדיבור. ובכן הכל זה לוקוז. יש פה רמות שונות של אחדות השם. עין ואפס, עדר תפיסת מקום. ויתרה מזו, אין מציאות בכלל. כי הכל נמצא בתוכו. בתוך הקדוש ברוך הוא. למה זה לא, אנחנו לא מרגישים את זה? בגלל הצמצום. בגלל שהשם מעלים ומסתיר. עכשיו, בשער האיחוד והאמונה כתוב שהצמצום אמנם הוא גבורה, אבל מבחינה מסוימת הוא גם חסד. למה? כי עוד שהשם רצה שיהיה עולם, ושבעולם הזה יהיה נברא, ושהנברא יעבוד בכוח עצמו, ויהיה סחר ועונש, ויהיה דירה בתחתינים, וכו' וכו' וכו', אם השם לא היה מעלים ומסתיר את עצמו, אנחנו נראה בפרק חף ב' שהשם, עד עכשיו אנחנו מדברים שהשם הילים, הסתיר וצמצם את עצמו, נכון? זה מה שאנחנו מדברים? עד כדי כך שהוא ברא נבראים, שלא מרגישים איך שנמצאים בתוך הקדוש ברוך הוא. שעולם כן נראה לנו כמציאות, אבל עדיין אנחנו ברוך השם עם כיפה על הראש, כן?
אם אין לנו מציאות איך יש שכר ועונש, אז מי...
לא, כי היות שהשם הסתיר את ה... אז לא, אז אמרנו שבוע שעבר שבשלב מסוים זה לא משחק. השם עשה צמצום אמיתי, ולגבינו, אז לכל הפחות העולם נברא, והוא יש. זה לא באשליה, כי באיזשהו שלב השם החליט שהעולם הוא כן עולם, הוא צמצם את עצמו, צמצם את עצמו, צמצם את עצמו, שבסוף התחנות נברא יש. ויש הזה הוא יש אמיתי. ולמה הוא יש אמיתי? כי הוא נברא ידי... לא, הוא יש הנברא.
גם מצד הקדוש ברוך הוא יש אמיתי?
כן, כן. האמת שזה מחלוקת. אני פעם שמעתי מרבי יואל קאן שהוא אמר שבשלב מסוים העולם הוא דמיון, אבל הרבה לא מסכימים איתו. אבל בעולם שלנו לא דמיון. כי לא, אבל שוב, אני רציתי להביא פה ספר, שכחתי אותו, כדי לקחו קטע איתכם, שבוע הבא בעזרת השם, אבל בכל אופן, בהוויה שאנחנו נמצאים בעולם הוא כן מציאות. כי אי אפשר להגיד, אם לא, אתה אומר שהתורה היא גם דמיון. כי התורה אומרת צחר ועונש, אז הכל דמיון? אז הכל דמיון. אולי מה שכתוב משה דיבר זה הכל דמיון. מה שהתורה אומרת יש צחר ועונש, אם זה העולם הוא לא מציאות, אז שאתה תולש פרח בשבת, לא עשית עבירה. אז יוצא שהכל דמיון, לא. בשביל שלב השם החליט שהעולם כן. השם החליט, הוא לא היה מוכח בזה. אבל היו החליט שהעולם בשלב מסוים הוא כן מציאות. אבל מצד האמת האלוקית, העולם לא תופס מקום. אה?
איפה ההבדל בין השקפות? בגדול.
השקפות של מה? נכון, נכון.
אין שום דבר כזה, מה?
אה.
לקחת איזה צבע כזה וצבע הפוך, ושמת בים של...
ההשקפות זה בא מתורה שבעל פה וכדומה.
בכלל, השקפות של כאלה ואחרים בעולם. כל מיניהם, הכל באינסוף ובטל חודשי.
ברור, בגלל שהעולם נראה כמציאות בהרגשתנו, אז כל אחד מפתח בניינים על סמך שכלו, הבנתו, זה אם לא מאיר האמת האלוקית.
אז למה שאלת? באיזשהו
שלב החליט
השם שפה כן?
השם החליט שאתה בהרגשתך, השם הסתיר את עצמו.
אז
כדי לתת לנבראים שבהרגשתם העולם יתפוס מקום אצלם. אבל אתה צריך, הרי בפעם אמר שצריך ללמוד מכל דבר שרואים בחיים, צריך ללמוד הוראה בעבודת השם. נכון? אבל שם טוב אמר. עכשיו, יש דג, בתורה הוא נקרא שילח, אבל אצלנו הוא נקרא שלדג. אוקיי? מה הוא עושה?
ציפור.
כן, זה השיחה, ציפור. אז הוא עף, ופתאום הוא קופץ לתוך המים, חוטף דג והולך. אז הוא אומר, אני לא יודע איך בדיוק איך הוא מגלה שיש שם דג. אבל בכל אופן, אם הוא היה מסתכל רק על הים באופן שטחי, הוא היה מת מרעב. הוא יודע שמאחורי מה שהוא רואה מסתתר משהו. מה שאני רואה זה מה שאני רואה, מסתתר משהו מאחורי זה. ומה מסתתר שם הדג? ואני אלך ואני אחטוף אותו. מה זה אצלנו בעבודת השם? יש עולם, אבל אל תשכח שהעולם זה רק פסד. מאחורי מזה מסתתר משהו, הקדוש ברוך הוא. תמיד תסתכל מה יש אחורי האירוע, איך יד השם פועל, ההשגחה העליונה. אל תשכח שאין עוד מלבדו. אל תשכח שאין אדם זוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן יחיזו עליו. תמיד, אל תסתכל על המציאות. זה כמו שהפעם אחד החסידים הסביר שהוא היה, למד להיות טייס קרב. יש אחד השלוחים שהיה טייס בצבא. אז הוא אומר שבסימולטור, אבל פרין, סימולטור, שלפני שטסים הרי שהרמון תרגילים בסימולטור. אז הוא אומר שבסימולטור כל הזמן חוזרים על הנחיה. כל הזמן. מה? אתה לא עושה שום פעולה בלי שאתה מסתכל במחשב. עכשיו זה דורש המון ריכוז, באמצע תרגיל או מלחמה, או צריך. אתה לא יכול כאילו לעשות כך, בלי, אז צריך להסתכל, לא כל אחד טייס, כן? אז בכל אופן, אני יכול, עשיתי לכם שייט, נכון? אני יכול לעשות לכם גם טיסה אם אתם רוצים. אני יכול לעשות. אז בכל אופן, לא, אני יכול, סימולטור אני עושה לכם. אז בכל אופן, תן לי עכשיו, בוא נשב בפמלין, אצל לך טיסה חבל על הזמן. אז בכל אופן, מה שהיה, הוא אומר, למה באמת? כי הרבה פעמים שהמטוס טס מאוד מאוד גבוה, ומאוד מאוד מהר, הוא מתהפך. אבל המטוס טס כל כך גבוה וכל כך מהר, שהטייס לא שם לב שהוא מתהפך. ובכן, אם הוא יעשה פה עכשיו פעולה, והוא הפוך, הוא יכול להתרסק. אז הוא למד מזה הוראה בעבודת השם. הוא אומר, יהודי צריך לדעת שמה שהוא רואה בעולם זה לא קובע מהמציאות. מה שקובע את המציאות זה רק מה שכתוב במחשב. מה שכתוב בתורה זה האמת, זה האמת. כתוב ככה. היה אצל הרב רש"ב יהודי שנכנס ואמר לו, איך העולם, איך כתוב בחסידות שאין עולם? יש עולם. אמר לו הרב רש"ב, תשב, עוד מעט תקבל תשובה. אז הוא ישב, ופתאום הרב המשיך לקבל ביחידות, והוא יושב. לא, הוא לא הבין מה התרגיל, הוא יושב. אחרי כמה זמן נכנס עוד אחד, והוא אומר לה, הוא שואל את הרב רש"ב, איך העולם מעיז להיערות כמציאות, הרי כתוב במפורש בחסות שאין לו מלבדו, שאין לו זכות צבא, מה שלומדים עכשיו. אז הרב רש"ב פונה לראשון, והוא אומר, הנה התשובה קיבלת. הוא אומר, הוא שאל בדיוק כמוני. הוא אומר, לא. אתה שאלת על החסידות, הוא שאל על העולם. אצלו ברור, אצלך יש, ברור לך שיש עולם. אתה מסתפק אם מה שכתוב בחסידות זה לא דמיון. האם חסידות לא מפנטז, לא עושה פנטז. הוא ברור לו מה שכתוב, זה האמת. הוא לא מבין איך העולם יכול להיראות הפוך ממה שכתוב. אז שוב, אז זה, איפה זה בהשקפת עולם? זה, כמה עולם תופס מקום? כמה עולם תופס מקום? תבין, כמה עולם תופס מקום, כמה... הרב רש"ב היה לו בנות, הרב רייט, סליחה. ופתאום הוא שמע שהמלמד שלימד אותם, פעם לא היה בית ספר, אז היה מי שלימד אותם על אף-בית ודברים, קצת יהדות, קצת תנ"ך. אז הוא שמע שהמלמד הזה לו שיטה. מה השיטה שלו? הוא לא מספר מופתים, דברים קצת שיוצאים מגדר הטבע. למה? הוא אומר, לא מחנכים ילד ככה. קודם כל מחנכים אותו להיות מרובע, להיות על פי... ואז שהוא יגדל, נוכל לדבר איתו על דברים כאלו. אז הרב רש"ב, הרב רץ פיטר אותו, מיד. אמר, אתה מפוטר, למה? כל החינוך צריך להיות לחנך את הילד ש... שהשם מנהל את העולם, שהמציאות זה המציאות האלוקות, אין עוד מלבדו, וכולם וכולם. אז בכל אופן, אז כמה שהעולם יותר ויותר תופס מקום אצלנו, אז יש לנו השקפות מעוותות. הסתכלות מעוותת. וזה עבודה של שנים, 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 שנים. עבודה של שנים, שאדם כל דבר יחשוב על הקדוש ברוך הוא, יחיה את אחדות השם. זה כל כך קשה, כל כך. כל כך. זה קל להגיד, אבל כשמגיע למבחן המציאות, אז פתאום אתה מאבד עשתונות, אין שום דבר. אז בואו נראה. דווקא באותו מכתב שהזכרתי קודם, זה נסיים, שכתוב שם שאדם מתעצבן, כאילו יש לו נטייה לכעס, התבונן שהשם ניצב עליו, כן? הוא בוחן כליות ולב. אז שם הרבי כותב, ובמיוחד לפי מה שכתוב באריזל, שכשאדם כועס, נחלפת נשמתו. השם לוקח לו את הנשמה, ומכניס בו נשמה של גוי. עד שהוא יירגע. למה באמת? בוא ננסה לחשוב למה כשאדם כועס, השם לוקח לו את הנשמה. הוא מאבד כאילו את כל המאפיין היהודי שלו. כי מה זה כעס? זה עבודה זרה. זה כפירה באחדות השם. כפירה באחדות השם. אתה כאילו זהו כופר, מורד בהשם, אתה מתנתק ממנו פה. אתה כופר בדבר הכי מינימלי. וזה הנקודה. אז בואו נראה. בואו נגמור עם הפרק, ככה השבוע הבא נגריל. אז אמרנו שהאור מגיע אלינו עד צמצומים רבים וכו' וכו'. ולכן נדמה להם אור וחיות הדיבור של מקום ברוך הוא המלובש בהם כאילו הוא דבר מובדל ממהותו ועצמתו יתברך, רק שנמשך מנו יתברך, זאת אומרת אנחנו חושבים שהדיבור שלו כמו דיבור שלנו. אבל מה אמרנו? שהאמת האלוקית הוא שאין שום צמצום והסתם ואליהם. אצלו המשל לא מסתיר. הוא מעלים לפניו, אצלו כחשיכה, כן? לפניו כחשיכה כאורה, כי תכתיב גם חושך לא יחשיך ממך, משום שאין הצמצומים והלבושים דבר נפרד ממנו, כי אם כעדין קמצל לבוש שמין נעובה. מה הוא אומר פה? אתה לוקח, יש חיות כמו, איך קוראים לחיה הזו עם הצו. יש לו קליפה, אבל הקליפה היא חלק מהגוף שלה. מה שמסתיר עליה זה לא כמו בגד, שהבגד הוא דבר נפרד ממך, והוא באמת מסתיר כמו דבר מבחוץ עליך. אבל הצו, יש לו אמנם קליפה, אבל הקליפה היא חלק ממנו. תדבר, אצל השם הצמצום זה חלק ממנו. וכמו שאצלנו אין עצם, מסתיר על עצם, עם היד שלי אני יכול לחסות את עצמי, כי זה אני ובשרי, זה אני בעצמי, אז כביכול אצלו הצמצום, אצל הקדוש בו הצמצום הוא כמו הקליפה של הצו, זה חלק ממנו. וכמו שאדם היד זה חלק ממנו, זה לא יכול להסתיר על עצמו, אז אצל הקדוש בו הוא האסתר לא מסתיר על עצמו, כי זה הוא בעצמו. כי אין עוד מציאות, אין עוד דבר שהוא, אין מציאות נפרדת ממנו שיכולה להסתיר עליו, הכל זה הוא. אלא לגבי הנברואים, בהרגש עשינו, הקדוש ברוך הוא רצה שכן יהיה. שאנחנו נרגיש אצלו זה כביכול בגד אמיתי, אבל אצלו זה חלק מהגוף שלו, זה הוא בעצמו, אין עצם מסתיר על עצם. אין עוד מציאות בעולם חוץ מהשם, אז אין שום דבר שיכולה להסתיר עליו. אם יש אסתר, זה רק בהרגשה של הנברואים, שהקדוש ברוך הוא רצה שכך יהיה. הממילא, כמו שכתוב, כי הווי הוא האלוקי. ובכן אין עצם מסתיר על עצם. כמו שכתוב במקום אחר, ולכן כמי, ובכן לפניו יתברך, כולה כלו חשיב ממש, הכל לא נחשב לשום דבר. גרוניש מיל גרוניש. בעזרת השם נמשיך שבוע הבא.
שיעור באדיבות, אתר יהדות TV, יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד, יהדות TV.